ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כמו שאמרנו במי שני בעזרת השם אנחנו נלמד את האורות, ספר האורות. תראה לעצמי ששמעתם על הספר הזה כבר. הספר הזה בעצם בו מרכז הרב קוק את... שומעים שמה? לא שומעים? שומעים? שומעים, בסדר. הרב קוק מרכז בו בספר הזה כמה וכמה מאמרים, לא שהוא ערך את זה ככה, אבל ככה נערך הדבר, שבעצם הספר הזה הוא השולחן ערוך של תורת הכלל של הרב קוק, או של היחס לתנועת החיים שאנחנו נמצאים בתוכה. תנועת החיים הזאת, שנקראת התחלתא דגאולה, או עקבתא דמשיחא, כל מיני שמות שיש לזה. הספר הזה נותן את התפיסת עולם שיש לנו כלפי התנועה הזאת. בכל מיני אספקטים, כן? יש פה מאמר שנקרא אורות ישראל, ביחס לכנסת ישראל, על ארץ ישראל, על מלחמה, על דרך התחייה, איך זה, איך התנועה הזאת בעצם, מבחינה כמובן, מבחינה מאוד עמוקה, התבוננות מאוד פנימית על סדר הדברים כפי שהם מופיעים במציאות, וזה נותן לנו יכולת לנתח תופעות במציאות בצורה עמוקה יותר. ובכלל, כל דברי הרב קוק, הוא כותב בחוברת שלושה לג' באלול, הוא כותב שכל מה שאני כותב, המקור שלו הוא בתורת הארי. תורת הארי, הכוונה היא תורת הסוד, תורת הפנים. והארי, שחי לפני 500 שנה, הוא סך הכל לימד תורה שנתיים וחצי בחיים שלו, היה צעיר מאוד כשהוא נפטר. אבל הוא דיבר בקודים, הוא דיבר בנוסחאות כאלה של חצאי משפטים, והמקורבים הבינו יותר, והמעגלים היותר חיצוניים היה צריך לבעל יותר ויותר ויותר, וכך התורה ממנו התפתחה, והרב קוק, כמו עוד אחרים כמובן, שלמדו את תורתו, הביאו את הדברים בצורה יותר מפותחת בספרים שלהם, וזה אחד התוצרים של התורה הפנימית הזאת. זאת אומרת, הניתוח של המציאות, של מהלכי החיים, של היחס שלנו לכל מיני תופעות, הוא לא יחס מתוך מה שאנחנו מבינים בשכל שלנו האנושי, אלא השכל שלנו הוא בעצם מתלבש עליו איזה רוח אלוקים כזאת, יותר פנימית, שהיא זו שבעצם מביאה את הפירוש הזה, או את היחס שלנו לדברים. וכך צריך להתאחס לזה, זה תורה, אנחנו לומדים עכשיו תורה, לא לומדים פוליטיקה, לא לומדים היסטוריה, כן? אלא, איך הרב צודה אומר, היסטוריה זה היסטריה, כן? ריבונו של עולם מסתתר במציאות. לומדים את דבר השם, כן? אמרה במסכת שבת אומרת, דבר השם זו הלכה, דבר השם זה הקץ. כמו שיש דבר השם זה הלכה, אתם יש לומד הלכה, שלומד גמרא, זה דבר השם, זה לא שכל אנושי פשוט, אלא זה הופעה אלוקית שמופיעה דרך כל דורות ישראל בהתפתחות תורה שבעל פה. כך דבר השם זה הקץ. הקץ הכוונה היא סדר ההתגלות האלוקית בקץ הימין, שאנחנו נמצאים בתוכו, זה דבר השם. זה לא איזשהו החלטות מקומיות של אדם זה או אחר, אפשר להסתכל ככה, אפשר להסתכל ככה, אפשר משמאל, אפשר מימין, אפשר... מה דבר השם שפה בדברים האלה? זה הספר הזה. מביא לפנינו. ולכן צריך לשים לב לעומק. היינו, למשל, המאמר הראשון שלו מדבר על ארץ ישראל. המושג ארץ ישראל, תשאל כל יהודי ברחוב ארץ ישראל, מה זה ארץ ישראל? מה זה ארץ ישראל? מה זה ארץ ישראל? יש ארץ הולנד, יש ארץ ישראל, כמו שיש ארץ פורטוגל. מה זה ארץ? ארץ זה אדמה, טריטוריה, כך וכך. יש פה עם שחי בארץ, כמו שבפורטוגל יש ארץ פורטוגל, והעם הפורטוגזי, פורטוגלי, חי שם, נכון? נכון? מה זה ארץ? זה מושג מאוד פשוט, זה דבר לא... נכון? אבל כשאנחנו לומדים תורה, אז לא לומדים מושגים במבט האנושי שלהם, אלא במבט האלוקי שלהם. וארץ ישראל, למשל, זה מושג אלוקי. ואם נתייחס, נדע מהו פירוש המושג האלוקי ארץ ישראל, וכך נתייחס לארץ ישראל, הרי שהדברים יקבלו אצלנו בתודעה, בתפיסה, מבט אחר לגמרי. ולא ננתח אותם כמו שההוא וההוא וההוא מנתחים את היחס שלנו לארץ ישראל, אם כן להחזיר שטחים, לא להחזיר שטחים, כן לעשות ככה, לא לעשות ככה, זה שאלות שהן שאלות מעשיות, שאנחנו מתמודדים איתם יום יום פה בציבוריות הישראלית, אבל על איזה בסיס זה עומד השאלות האלה? אם זה עומד על בסיס אנושי, אז הניתוח הוא כזה וכזה, והמסקנות הן כאלה וכאלה, ועושים כך וכך. אבל אם הניתוח הוא אלוקי, אם אנחנו לומדים את זה בתוך בית המדרש, לומדים את אותם מושגים שכביכול עוסקים בהם גם בחוץ, אבל בתוך בית המדרש, אז הדברים נראים לנו אחרת. כן? וזה מה שגם אמרתי לכם אתמול. בית המדרש, ישיבה, היא מסדרת לנו את הראש, מסדרת לנו את המבט הנכון על דברים, אפילו על דברים מעשיים שאנחנו ממילא רגילים להשתמש בלשון הזאת. בשפה שאנחנו אומרים בהרבה מילים. אבל לכל מילה בעברית יש עומק, יש משמעות יותר עמוקה מאשר מה שאנחנו רגילים משתמש בה. כן? אנחנו מדברים על מושג, אתן לכם דוגמה, אמונה. מה זה אמונה? אם לא נבין לעומק מה זה אמונה, כשאתה אומר אני מאמין, אתה חושב זה זה וזה וזה וזה. בכלל לא זה, זה בכלל לא זה, זה מה שאתה חושב שזה אמונה. אבל עוד לא למדת מה זה אמונה כדי לדעת מה שאתה משתמש במילה הזאת, אמונה. או אתה מדבר במילה תורה. כן? באים לבית המדרש, באים לישיבה בשביל ללמוד תורה. תסביר לי, מה זה תורה? מה זה תורה? תורה זה סך הכל ה-4,000 ספרים שיש בית המדרש, זה תורה. זה תורה. סך כל הספרים שיש בבית המדרש, זה תורה. אולי המושג תורה יש לו עומק אחר. תלמוד מה זה תורה. ואז תראה, כשאתה לומד תורה, תלמד את התורה, לא את מה שאתה חושב שזה תורה. כן? ושאתה מדבר על, אתה מדבר על גאולה. מושג הגאולה. מה זה גאולה? זאת אומרת, מה זה גאולה? היינו במצרים, אבל אנחנו לא במצרים, אנחנו גאולים. זה גאולה. כן? פה זה ראשית צמיחת גאולתנו. מה זה המוזמילים האלה? אם לא נלמד אותם לעומק, אם לא נבאר לעצמנו באיזשהו מילון יותר עמוק, בפנימיות הדברים, מה הם המושגים האלה? הרי שאנחנו מדברים בשפה מעוותת. פשוט מדברים מילים, אומרים מילים, ופשוט אומרים אותם לא נכון. לא נכון, אלא במבט האנושי, הכללי, הציבורי, זה לא שפה של בית מדרש. וזה המגמה של הלימוד הזה. הלימוד בא להרגיל אותנו להיכנס לשכל אלוקי. כן? לכל דבר ודבר יש מפת אלוקי. לכל גוף במציאות יש לו נשמה. ואם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה רק כגוף, בלי נשמה, הרי שאנחנו מאבדים את החלק האלוקי שבו. כן? לא רואה לך ברחוב, אתה רואה ציפור. מה זה ציפור? מה זה ציפור? זאת שעושה כך עם הכנפה, והיא עפה, וכך וכך קילומטר בשעה יוכל לעוף, ויש לה בקיץ, היא מודדת לפה ובכל, וכאן, פילי פלאים, אתה יודע את כל מה שהיא עושה. אבל מה זה ציפור? מה הבריאה הזאת ציפור? מה הערך שלה במציאות? מה הכוח האלוקי שבה? אתה יודע? אני לא יודע. אבל יש לזה ערך. אם לא היה איזה ערך אלוקי, הרי שזה לא היה, לא היה במציאות. כל דבר במציאות, יש בו ערך אלוקי פנימי. ואם לא נלמד את זה, אז נתייחס לדברים במבט לגוף, בלי הנשמה, כמו גוף, בלי נשמה. כמו אדם. מה זה אדם? מה זה בן אדם? מה זה בן אדם? בן אדם זה זה שזה, זה הולך, הוא חוזר וזה. שוב אתה מתאר אותו מהצד הפעולות החיצוניות שלו, אבל מה זה אדם? מה זה אדם? אני חושב ללכת לישיבה. מי זה אני? תסביר את המילה אני. מי זה אני? מה זה אדם? כל מושג ומושג יש לו עומק. ואנחנו לא יודעים את כל העומקים, נכון? אנחנו לא יודעים. וגם אחרי שנלמד, נלמד חלק מהדברים. אבל הידיעה הזאת שלכל דבר יש עומק, זאת ידיעה מאוד חשובה. כי אז זה מחנך אותנו להרבה ענווה. אני לא יודע, אני באמת לא יודע. לא למדתי עדיין. כן? אין לי באמת דעה על המושג הזה והזה. למה? כי שעוד לא למד, הוא מאוד מעוניין לדעת וללמוד ולהיות חלק מזה וממילא להיות שותף להלכי דעות כאלה ואחרות. מבינים? זה נקרא ללמוד אמונה. ללמוד אמונה זה לתפוס את הדברים לאמיתותם. עצם הדברים, ולא את המבט החיצוני שלהם. כן? כמו שאתמול אמרנו, תמיד אתה תופס בן אדם, תכיר אותו. כן? מה הוא עושה? איפה אתה גר? הוא גר בסביון. הוא גר בדרום תל אביב. הבנתי. מה אתה מבין? מה אתה מבין בזה על הבן אדם? כן? לא, יש איזה סוציו-אוקונומי שהבנתי. זה, כל זה מעטפת. מה זה אדם? מה זה אדם? ואיך אתה דן אדם? איך אתה תופס אדם? כן? אחר. אחר כך תשאל את עצמך, מה זה אני? למה אני שבינו צריך ביור יותר? כך כל מושג ומושג. וזה באופן כללי לימוד אמונה. וכשאנחנו באים ללמוד את הספר הזה, הרב פה דן במושג של גאולה, במושג של המהלך שאנחנו נמצאים בו, להסביר אותו באמת מתוך מבט האלוקי. ומה הראשון? הוא מדבר על המושג ארץ ישראל. עכשיו ארץ ישראל נסברת לנו. והוא רק נפתח את הדברים, נפתח את הדברים בעשר דקות שיש לנו, נפתח את הדברים רק בפנים, ונראה איך מתייחסים למושגים. כן? ובכלל, היחס למושג יותר חשוב מאשר ההבנת המושג עצמו. להבין שיש עומק. כן? מדברים על משפחה. מה זה משפחה? מה זה משפחה? היום כל אחד מגדיר משפחה איך שהוא רוצה. מה זה משפחה? כן? יש לו כלב, הוא חלק מהמשפחה, הכלב. למה? למה לא? בשבילי הוא משפחה. האם המושגים האלה בעברית, כל אחד יכול להגיד משהו, זה המושגים האלה. יש לזה משמעות של בריאה. ריבונו של עולם ברא מושגים בעולם, וככה זה חי. וברגע שמעוותים את המציאות, אז הכל מעוות. מבט מעוות. כן? לכל דבר יש עומק. אז בואו נראה עכשיו את הפתיחה רק למאמר הראשון, ארץ ישראל. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומבי או אפילו הרוחני. מה? שאלה, המוטט. כן? אז המשפט הראשון לפסקה הוא, החידוש הגדול, מה ארץ ישראל זה לא? אם הרב קוק אומר ארץ ישראל זה לא זה וזה וזה, סימן שהייתה אבא אמינה שזה זה. לא רק אבא אמינה, רוב האנשים בעולם מתייחסים למושג ארץ בכלל וארץ ישראל בפרט, רוב היהודים בעולם מתייחסים לפי ההגדרה שהוא שולל אותה עכשיו. בימי אלה יש איזה נפקמינה לכל מערכת היחסים שלנו ב, 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 במקום הזה. מה אנחנו עושים פה? לשם מה באנו? השאלה הזאת, אם ניתן תשובה לא נכונה, יש לזה המון נגזרות. אם נשים לשם זה וזה וזה, אז שזה וזה וזה לא קיים, אז בואו נלך לשם, אולי נמצא שם זה וזה וזה. אבל אם אני הולך בשביל דבר אחר, אז אולי זה לא נמצא, כן נמצא. מה זה ארץ ישראל? מה זה? זה טריטוריה. כן? וזה שייך לאיזה סוג של מושגים זה שייך? זה מושג גשמי? מושג רוחני? מה זה? אז מה הוא בא לשלול פה? שארץ ישראל היא קניין חיצוני לאומה. מה זה קניין חיצוני? לעומת מה שתהיה הגדרה שלו בהמשך, שארץ ישראל היא קניין פנימי, נקרא לזה ככה. יש דבר חיצוני לי, קנוי לי, קניין חיצוני. כן? למשל, שאני הולך לקנות נעליים, זה קניין חיצוני או קניין פנימי? חיצוני, כן? ושאני הולך לקנות אישה, פנימי, למה? מה ההבדל? קשר. מה?
קשר.
קשר. מה, אין לי קשר לנעל שלי? ואוטו?
חיצוני.
זה חיצוני, כן? מה ההבדל בין חיצוני לפנימי?
תשתמש בזה.
מה? מה זה? מה, אני אומר, מה, אתה נתן נעליים?
לא,
אני קונה נעליים מאוד ספציפיות, כי יש לי פלטפוס, ואני צריך דווקא נעליים מסוימות, עד שמצאתי אותם, חיפשתי אותם 6.5 שנים, והנה, הגעתי לנעל המתאימה לי. מה זה אומר? ברוך השם, אני ברך על זה שהחיינו 3 פעמים. מה, זה חיין חיצוני או פנימי? מה זה?
קונה אוטו, קונה
אבל הקניין הוא חיצוני או פנימי? לא, לא השאלה מה אפשר להשתמש בו. קניין חיצוני. וכן, אז קודם כל צריך להבין את המושג קניין. אם אתה מדבר קניין חיצוני, לפני שאני חיצוני ופנימי, מה זה קניין? לקנות. נכון? מי לא יודע מה זה קניין? To buy, לא? To buy? אומרים באנגליש, to buy. אתה לא יודע אנגליש? לא, רק הכותל. אוקיי. לקנות, נכון? הולכים בשוק וקונים מגבליות, נכון? יש עוד מילה באנגלית, נרדפת לזה. איך אומרים בספרדית? אה? To hold own own. שופינג. שופינג, שופינג אתה יודע מה, אה? אל תגיד שלא. אוקיי, בסדר. ובכן, אז מה זה קניין? קניין זה לקנות, מי לא יודע מה מילה מקניין. אוקיי. זה בדיוק הבעיה. ואז באה השאלה המפורסמת שכולם שואלים. האישה נקנית בשלוש דרכים. קונים אישה, מה זה? זה נעליים? זה עגבנייה? מה זה קונים אישה? מה, היא קניין? היא חפץ שלך שאתה קונה אותה? נכון? כולם שואלים את השאלה הזאת. כן. כל אנשי הביקורת למיניה מזה הם יוצאים לכל מיני השקפות עולם על היהדות ביחס בין איש לאישה. נכון? קניין. קניין. כתוב מפורש שזה קניין. ככה פותחים מסכת קידושין. זה קניין. אז מה הטעות? הטעות שהמילה קניין מתפרשת כמו שבפורטוגל קונים בננות, גם פה קונים בננות. וזה לא נכון. פשוט המילה קניין היא לא נכונה. זה לא נכון. חמישה קניינים לקדוש ברוך הוא בעולמו. ארץ ישראל ותורה ואברהם אבינו. מה זה חמישה קניינים לקדוש ברוך הוא בעולמו? הוא קנה אותם ממישהו? מי המוכר? אולי תגידו לי. ממי הוא קנה? איפה השוק שקונים את הדברים האלה? הקדוש ברוך הוא קנה. מה זה חמישה קניינים לקדוש ברוך הוא? מכירים? ישנה מסכת אבות. נכון? אומרים. מה זה הביטוי לקנות? קניין. אז צריך לסדר את הראש. המושג הזה הוא מושג רוחני. שיש לו ביטוי מעשי. לא, אנחנו לא מנותקים מהעולם. חס ושלום. המושגים שאנחנו לומדים זה נשמה בתוך גוף, לא נשמה באוויר, זה בעולם הבא. נשמה בתוך גוף. לקניין יש משמעות נשמתית בתוך גוף מעשי. מה זה קניין? זה הקניין, הטבעת, אני קונה אותה. הטבעת היא כלי, יכול להיות גם לתת לה פרוטה, נכון? עוד יותר מזלזל. אפשר לקנות אישה בפרוטה. למדתם? אוטו אי אפשר לקנות בפרוטה, כן? אפשר לקנות בפרוטה, זה נראה מאוד מזלזל, מה? אתה בא, אבל קונים אישה. אז קונים את האישה או קונים את הטבעת? הטבעת היא לא צריך לקנות אותה, אני הולך משהו קונה טבעת, קניתי בזה את האישה? אני צריך לקנות אישה, כוונה, על ידי נתינת הטבעת, אני קונה את האישה. נכון? גם כשאני הולך לקנות ספר, אני נותן לו כסף, והוא מקבל את הספר. הספר הוא הדבר הנקנה. האישה זה הדבר הנקנה. איך אפשר להגיד על אישה נקנה? אלא המושג קניין זה בכלל אחר ממה שמבינים. לקנות, המושג לקנות, ליצור שייכות, זה לא שייכות חיצונית. הקניין היותר עליון שקיים זה קניין אישה. זה לכן זה, וזה, הקניין זה קניין אישה. מאיפה לומדים קניין אישה וכסף? אתם זוכרים? קצת קידושים. כיחה כיחה משדה אפרון. זוכרים את זה? כן? בשדה אפרון. בשדה אפרון אברהם קנה את השדה, נכון? כתוב בתורת הביטוי קנה, נכון? שם כתוב את הביטוי קנה בראשון. אברהם קונה את השדה. כתוב בתורה, ויקום שדה אפרון אשר במכפלה לאברהם למקנה לעיני בני חת. מה זה ויקום שדה אפרון? איפה הוא קם? הוא קם השדה? איפה הוא קם? הוא קם. לא קם טכנית כמו שאתה מבין מילים בעברית. בעברית מבינים לעומק. מה זה השדה קם? אומר רש"י, תקומה הייתה לו שיצאה מיד אדיוט ובא לאברהם אבין, בא ליד מלך. השדה השתנתה? כן. מה זה לא? בטריטוריה השדה לא השתנתה. אם אתה תופס שדה בתור טריטוריה, 400 מטר על 322, גדר. מה קרה לשדה שאברהם קנה אותה? לא קרה לה כלום. לא נכון. אברהם קנה. קנה פירושה, הוא שדרג את המהות של השדה. למה? מכיוון שעד עכשיו הייתה שדה אפרון, עכשיו היא שדה אברהם. יש לה שם אחר. ברגע שיש קניין, קניין זה שייכות עצמית פנימית. יש לזה השפעה סגולית עמוקה לדבר של דבר שקנו. זה נקרא לקנות. לקנות הכוונה היא להיות חלק מה. כשאתה קונה אישה, למה זה הכי קניין שיכול להיות? מכיוון שהיא חלק מה. היא הכי קנו, היא הכי קניין פנימי. היא הקניין. כמו שריבונו של עולם קנה בעולמו את ארץ ישראל, חמישה קניינים, אחד מהם זה ארץ ישראל. הכוונה היא שהכי יחס אלוקי מכל הארצות בעולם יש בארץ ישראל. לכן זה נקרא קנוי, לא פעולה טכנית של קניין חיצוני, אלא היחס בין קודש הבריך ולארץ ישראל זה יחס של קניין. מבינים? בולה או בורא עולם בקניין. הכל קניין זה, 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 זה שייכות פנימית עמוקה. אז מה יותר נחשב לקנות? לקנות אישה או לקנות בננה? מה יותר נחשב לקנות? לקנות אישה זה המודל של קניין. היית קונה אותה בפרוטה, ואתה שנקנה בפרוטה, מה, מה? אתה באלף שקל, זה יותר טוב? מה, אתה חושב שאני קונה את השוויות הממונית שלה? אני קונה אותה באמת! אז מה זה משנה בכמה כסף? אם אתה, אם כדי לקנות אישה יצר דווקא 10 מיליון שקל, זאת אומרת, אישה שווה 10 מיליון, בשבילי האישה שווה יותר מ-10 מיליון. לכן אני קונה אותה בפרוטה. כי שזה חלק מה. זה נקרא קניין. אלא מה? אתם מבינים? קניין זה, זה מושג אחר לגמרי מה שאנחנו חושבים. יש קניין שהוא יותר חיצוני. יש קניין פנימי. קניין פנימי זה מה שנקרא שייכות בעצם לדבר. עצמית. או מה שנקרא דבקות. ודבק באשתו. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. דבקות זה קניין. השם קנני ראשית דרכו. הוא קנה אותי. איפה הוא קנה אותי? ברגע שנוצרה יצירה כזו שנקראת אדם, שהוא שייכת לאלוקית, משהו אלוקי, אז הוא קנוי לו. עכשיו השאלה איך להתייחס לארץ ישראל. האם ארץ ישראל זה כמו שקונים נעליים? הביטוי לקנות נעליים הוא ביטוי מושאל, הוא לא הביטוי המקורי. הביטוי המקורי הוא לקנות אישה, יותר פנימי. אבל היום עומדים, עומדים, גם בשס כתוב, לקנות נעליים. אתם יודעים למה אומרים לקנות נעליים? כי גם נעליים שאתה קונה, כדאי שתייחס איזה משמעות יותר פנימית. וחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שהוא קנה את החמור, החמור הזה הוא סך הכל חמור. מה השתנה בו? מה זה חמור? זה שנושא מסעות. לא נכון. זה חמור של רבי פנחס בן יאיר, אז הוא לא אוכל דבר לא מאוסר. נכון? איך הוא לא אוכל דבר לא מאוסר? כי הוא נהיה של רבי פנחס בן יאיר. השתדרג הדבר עצמו, זה כבר נהיה שם אחר, זה משהו אחר, הוא חלק מרבי פנחס בן יאיר. הוא חלק מה, הוא שינה את מהותו. אז אם ארץ, האם, אז גם כשאתה קונה נעליים, כדאי שיתייחס לממון שלך. גם הממון יש לו משמעות שהוא ממך. ממונו ממנו. ממך. כשאתה קונה חמור, אתן לחמור הזה משמעות אחרת מאשר מה שהיה קודם. למה? מכיוון שהוא חלק ממך. יש אנשים שחביבים אליהם ממונם מגופם. הממון הוא דבר מאוד חשוב. לא כמו שהיום מייחסים חשיבות לכסף במובן החיצוני. יש לי יותר כסף. יש, מה זה יש לי? יש לי? זה חלק ממך? אתה באמת נותן משמעות לממון שלך? אתה באמת מייחס לזה איזשהו דבר יותר עמוק? או שיש לי, למה? מה חשוב לי? כי יש לי, העיקר שיהיה לי בבנק עוד יותר כך וכך אפסים. אז יש לי הרבה, יש לי הרבה קניינים. יש לי הרבה בניינים בעולם, אני עשיר. זה נקרא קניין? אם זה סתם, אין לזה שערך ערך משמעותי, אז זה לא קניין בכלל, זה טכני. מה זה ארץ ישראל לעם ישראל? האם ארץ ישראל הוא קניין חיצוני לאומה או קניין פנימי לאומה? קניין חיצוני הוא מסביר את עצמו. אמצעי למטרה. קניין חיצוני הוא תמיד אמצעי. קניין פנימי הוא תכליתי. אם אתה מתחתן עם האישה כקניין חיצוני, פירושו, למה אתה מתחתן איתה? משום שעל ידי שמתחתן יהיה לי כיף, ואני אוכל ללדת ילדים, ויהיה מי שיבשל לי אוכל טוב, ושיסדר לי את הבית. ובכלל יגרום לי כיף, עושה לי הנאה. זה נקרא קניין חיצוני. הוא אמצעי לדבר אחר. בעצם אתה רוצה כיף. זה מה שאתה רוצה. אלא איך תביא כיף? אפשר למצוא כיף אחד, משחק טניס ויש לו כיף. לי, אני מתחתן עם אישה, גם יהיה לי כיף. נחמד מאוד, זה נקרא קניין חיצוני. כי זה אמצעי למשהו אחר. זה לא דבקות. זה לא חיבור. אני מחובר לכיף שלי, להנאות שלי. יש לי חברה טובה. מה עושים חברים? כמו שיש לי חבר טוב, אז נחמד, מאוד כיף שיש חברים טובים. יוצאים, מבלים, שמחים. זה אמצעי. זה נקרא קניין חיצוני. כל קניין חיצוני הוא אמצעי למשהו אחר. ובעצם, עם מה אני דבק? אני דבק עם המשהו האחר הזה. והדבר הזה הוא רק אמצעי למשהו אחר. אז בוא תתחתן עם ההוא, אל תתחתן עם האישה הזאת בכלל. תתחתן עם הכיף שלך. מה אתה מתחתן? אבל איזה קניין פנימי, פירושו של דבר, למה אתה מתחתן? משום שזה אני, זה חלק ממני. לא בגלל שיהיה לי מזה משהו. כי אני רוצה לחיות. החיים עצמם, לא הכיף של החיים, לא הנאות של החיים, לא דבר שמחוץ. החיים עצמם. כמו שלמה אני נושם? כי אני נושם חי. לא כדי שיהיה לי כיף אני נושם. אלא זה דבר עצמי. זה נקרא לחיות. כך מתחתנים. האם ארץ ישראל זה קניין חיצוני לאומה? דיינו, אמצעי להתאגדות. עם ישראל צריך מקום. הערך העצמי הוא עם. עם צריך ארץ. טוב, אז יש לנו טריטוריה כזאת, כך וכך קילומטר מרובעים, כדי שיהיה מקום שבו נוכל להקים את העם. נכון? אם זה אמצעי, אז יכול להיות שגם אוגנדה טוב. רק אמצעי. בוא נחשוב עכשיו על זה לשנות. אם העם יכול לחיות יותר בריא באוגנדה, נלך לאוגנדה. הרי אין ערך עצמי בארץ הזאת. אין בו חיוניות. אין בה נשמה בארץ הזאת. היא טכני. היא חומר. איזשהו מקום. אמצעי למטרה של התאגדות הכללית. הרבה אנשים ככה חושבים על ארץ ישראל. לכן אומר, זה כבר שזה אמצעי לעם ישראל, אז אם נלך לשם ונהיה שם יותר דתיים, נהיה שם. אני אלך לשם, שם נקיים יותר מצוות. נבוא פה ארץ ישראל, אני צריך ללכת לצבא. לצבא, 30 יום מילואים בשנה, פחות מצוות אני יכול לקיים. ככה אני לומד תורה כל הזמן. שם אני לימד יותר תורה. אז אני אסתה סך הכל מצוות כמה, שם נקיים 300 מצוות ביום, ובארץ נקיים רק 260 מצוות ביום. נגיד, כן, סתם בשביל הדוגמה. אז עדיף להישאר שם ולא לבוא לפה. זה עם ארץ ישראל, זה אמצעי לקיום מצוות. אתה צודק. אם ההגדרה של ארץ ישראל זה אמצעי לקיום מצוות, נו, אז אפשר לקיים יותר מצוות, זה מקום אחר. אבל אם ארץ ישראל זה קניין עצמי, קניין פנימי, זאת אומרת, שבלי הדבר הזה אתה לא חי מספיק, זה כמו איש בלי אישה, זה כמו אדם בעל מום שהוא לא, אין לו שלמות של חיים, כן? שהוא לא שלם במובן, לא עלינו אדם שהשכל שלו לא בסדר, כן? אז מה? אז האדם כזה שהוא חסר משהו. אם מישהו יבוא וייתן לו איזשהו קניין שהוא יהיה חלק ממנו, פתאום הוא יהיה אדם יותר בריא. אז הדבר הזה שהוא קנה אותו מבחוץ, הפך להיות קניין עצמי לו. אז הוא נהיה אדם אחר. מבינים? אז זה משנה, משדרג לגמרי את כל האישיות. לא דבר חיצוני. אז זה נקרא קניין פנימי. אז אם ארץ ישראל היא אמצעי לחיות במקום, מה שנקרא מקלט בטוח, שראשוני הציונות ככה התייחסו לארץ ישראל. יש לנו מקום יותר בטוח, שלא יהיה פוגרומים כל יומיים. שזה בוודאי גם נכון. זה ארץ ישראל, אמצעי לחיות במקום בטוח. אז לו יצויר שלא היו פוגרומים כל יום, ולא היו יורים עלינו שם, ולא הייתה שואה ואינקוויזיציה, היינו נשארים שם, אין שום בעיה. נכון? זה נקרא קניין חיצוני. יש אומרים שבאים לארץ ישראל, כדי לקיים במצוות התלויות בארץ, שם מחוץ לארץ, אין לך מספיק מצוות. פה יש יותר מצוות. אז זה אמצעי לקיום מצוות. גם זה לא נכון, זה יותר טוב מאשר אמצעי רק למקלט בטוח של אמצעי טכני. אמצעי לקיום מצוות. גם זה לא נכון, כי זה קניין חיצוני למשהו אחר. אז אנחנו לא אוהבים את ארץ ישראל, אוהבים מצווה. והדרך כדי להגיע למצווה זה ארץ ישראל. ואם כך, אז אפשר לנו, שם יש יותר מצוות. נכון? יש אומרים שארץ ישראל זה מקום כלכלי, כן? מקום שבו אנחנו יכולים להתאגד יחד ולהקים מדינה מפותחת, כמו כל העמים. אבל אם יש מלחמות, למשל, ואם נוכל לתת 22% מהשטחים, ועל ידי זה יהיה המצב הביטחוני יותר טוב, ואם אלה גם המצב הכלכלי יהיה יותר טוב, אז למה לא? למה לא נוותר? המגמה היא בקניין חיצוני, בשביל שיהיה מצב ביטחוני וכלכלי יותר טוב, אז נסדר את זה ככה יותר טוב. נכזז פה. כן? נגיד גם אשתך, אתה אומר, תראה, ההוא שם רב עם אשתך, רוצה לקחת לך את אשתך, תוותר על שלוש אצבעות. אם נתן לך שלוש אצבעות, הוא ישתוק. מה זאת אומרת? אם זה קניין חיצוני, אז צודקים. צודקים 100%. אם זה קניין חיצוני, אז כל השיח הוא שיח אחר לגמרי. נכון? אני צודק. אם אני קניתי אוטו, זה קניין חיצוני או פנימי? קניין חיצוני. אם האוטו עושה לי כבר יותר מדי הוצאות, קלקל, יוצא מדי הוצאות, אז אני מוכר אותו למישהו אחר, קונה אותו אחר. אם ככה מתייחסים לארץ ישראל, אם השהייה שלנו בכל רחבי ארץ ישראל עושה לנו בעיות, יותר מדי בעיות כבר, כן? יש ערבים ואמריקאים, אחד דומה עם חונים, נחליף את האוטו, נחליף את הארץ הזאת, ניתן אותה פה, החלפת שטחים, חלק הזה ניתן פה, ניתן פה, נסדר, הר הבית, נכנסה מחיצה באמצע, איפה שאפשר, נכון. אבל זה נכון, זה נכון, אם אתה לא מקבל את ההנחת היסוד של יחס הארץ, אם אתה לומד את המושג ארץ ישראל במובן האנושי שלו, ולא במובן האלוקי. המון השלכות יש לזה. אנחנו לומדים תורה. בתוך התורה מתייחסים לארץ ישראל. איך נסביר את זה לאנשים שאין להם תורה? זו שאלה גדולה. אנשים שאין להם תורה, לא יודעים להתייחס ככה. נכון. זה בעיה טכנית איך להסביר, בעיה אחרת. אבל קודם כל שאנחנו נבין את הדברים. זה הפתיחה בכלל למושג האמונה, מושגים באמונה, מושג הגאולה ומושג ארץ ישראל.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.